דעת אלוקי שבדרכי השם הנסתעים והנצחים העומדים מעל לכל גבול, לכל מסגר של זמן ושל מקום. יש דבר כזה שנקרא דרכי השם, יש לאלוקים דרכים. אנחנו מדברים על שני דברים שיש לאלוקים. זה מילים גבוהות, אז מה? נפצח אותם לאט לאט, נתרגל לאט לאט. נפגש איתם. המילה הראשונה זה אידיאלים אלוקים, זה הפסקה הקודמת. והמילה השנייה היא דרכי השם. אז להשם יש דרכים. הדרכים האלה, בתוך הדרכים יש דעת אלוקים. הדרכים האלה ניסיים ונצחיים. הדרכים האלה עומדים מגלל כל גבול. הדרכים האלה שוללים את ההכרח המכוער. בסדר? אבל מה זה דרכי השם? אז קודם כל צריך להבין. דיברנו על זה כבר? כן או לא? אז מה זה דרך? מה זה דרכי השם? קודם כל מה זה דרך? מה הפירוש המילה דרך? אתם יודעות מה זה דרך, אבל בשביל... זה לא דרך כביש, נכון? זה אין לאלוקים כבישים. אז כשאנחנו אומרים שיש דרך, מה פירוש המילה דרך? מה? מסע. תהליך. מפה לירושלים יש תהליך. אם את רוצה להגיע לירושלים, זה תהליך. לא בבת אחת להגיע לירושלים, נכון? יש דרך. דרך, אתם יודעות פירוש המילה דרך, אוקיי? יש פה איזו הפשטה, יש פה סמל, יש פה... השתמשות לא רגילה במילה דרך, נכון? כמו שאומרים על מישהי שהיא חריפה, או על ילד שהוא מתוק, לא הכוונה שאם שם לו ביזי נהיה מתוק בתוך הפה, כוונה שנחמד להיפגש אותו, כמו שנחמד להיפגש עם משהו טעים. אז לאלוקים יש דרכים, דרך זה, זה, זה ציר ממקום אחד למקום אחר, וזה גם... תנו לי דוגמאות למילה, אני משתמש במילה דרך, לא משמעות של גיאוגרפיה.
אולי זה הופעה, ביטוי. יש דרך לעשות דבר
מה קוראים לדרך? מה הדרך שלך להכין מרק? לי יש דרך להכין מרק. חכו רגע. לא, אני רוצה להבין, המילים האלה כולם נכונות, אבל איך זה עוזר לנו להבין? אני לא... מה זה מסלול? כי אם את רוצה ללכת לירושלים, אז את מגיעה לצומת בית עני, ואחרי זה את מגיעה לצומת העוקפים, ואחרי זה את מגיעה לעוקף, ואחרי זה את מגיעה ללרוב, ואחרי זה את מגיעה לגוש. את לא, אין לך מה לעשות בגוש, ואין לך מה לעשות בצומת בית ענון, ואין לך מה לעשות בצומת העוקפים. את הגעת לשם לא בשביל להגיע לשם, את הגעת לשם בשביל סיבה אחרת. הדרך לירושלים בנויה מהרבה נקודות, אבל לאף נקודה לא הגעתי, רצית להגיע לשם. הנקודות כולם הם ביטוי, אני חושב שכל מה שאתה אומר פה, שיטה. שיטה זה גם דרך, נכון? יש לי שיטה, יש לך שיטה, מה? יש לי שיטה מאוד טובה לעשות את זה. מה השיטה? אני עושה את זה הרבה פעמים, יש לזה גם כמה דרכים. לי יש דרך מיוחדת משלי לעשות את זה, יש קשר לעשות את זה. ככה, אני עושה בצורה אחרת. דרך, אני חושב, זה הרבה פרטים שיש להם עיקרון, עיקרון, קו מנחה. אז ללכת בדרכי השם, אתם למדתם סייעת שרים? למה השם לוקח שונים, אך לאהבת השם לוקחה, לאהבת השם לוקחה בכל יבחר וכל נפשך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ותורותיו בכל יבחר וכל נפשך. אז מה זה ללכת בדרכי השם? או מה זה ללכת בדרכים של מישהו אחר? לאורו נלך, על מי אומרים את זה? על הרב נריה? לא זוכר. יש כזו התנדבות כזאת, לאורו נלך, ללכת בדרכו. אני הולך בדרך של הרב קוק. כשאומרים דרך של מישהו, הכוונה שיש עיקרון שחורז למה את רוצה ללכת לירושלים, אז מצלמים אותך ורואים אותך בהרבה מקומות, לא נכון, פספסתי, אני לא רוצה להיות במקומות האלה, יש לי... התחשק לי להיות פה כי מוכרים פה גלידה טעימה, והתחשק להיות פה כי יש נוף יפה, לא, אני פה כי אני רוצה להגיע לירושלים, והדרך לירושלים בנויה מהרבה פרטים, וכל פרט ופרט הוא לא מובן כשלעצמו, הוא מובן רק מתוך... העיקרון, דרך זה שיטה, כמו שאמרתם, דרך זה מצב, כל המילים פה היו נכונות, נכון? אנחנו רוצים להיפגש עם הרעיון המרכזי של דרך. אז יש לאלוקים דרכים, מה הכוונה של אלוקים דרכים? אלוקים עושה דרכים, והוא עושה את זה בדרך מסוימת. איזה דרכים יש לאלוקים? בפסקה הקודמת אמרנו שיש לאלוקים אידיאלים, אידיאלים הכוונה רעיונות, מגמות, רצונות. ועכשיו אנחנו יודעים שיש לו דרכים לעשות את הדברים. אתם יודעות לזהות דרכי השם? מה? אתם רואות תוצאות. אבל איך הגענו לתוצאה הזאת? איך הגענו לתוצאה הזאת? בדרך. איזה תוצאות אתם רואות? למשל, אלוקים הקים מדינה. באיזה דרך הוא הקים את המדינה? אלוקים ברא עולם. באיזה דרך הוא ברא את העולם? אתם לא יודעים, יש איזה ויכוחים. אבל אלוקים מוביל את ההיסטוריה. באיזה דרך הוא מוביל את ההיסטוריה? קודם כל אפשר לדעת מראש שלאלוקים יש הרבה סבלנות, זה בטוח. שיש לו המון 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 סבלנות. הוא לא עושה דברים בזבנגים. יש כאלה שהדרך שלהם זה לעשות דברים בזבנגים. אלוקים יש לו איזה תהליכים ארוכים. דרך זה תהליך. אלוקים עושה דברים בדרך, יש אלוקים דרך. זה לא צ'יק צ'אק, הוא לא עושה אינסטנט. יש לו סבלנות, הוא רוצה שדברים יעשו מתוכנו. יש לו אמון גדול בדברים שיצמחו מאליהם. אם אנחנו שואלים איך גאולתם של ישראל מתרחשת, אז אנחנו יודעים שזה סבלנות ותהליכים, שהרעיון שלהם זה לתת לקוחות לצמוח מאיתנו, ושאנחנו נהיה שותפים שלו. יש דרכים, הגמרא אומרת, איך אפשר, כתוב, ודבקת בו והלכת בדרכיו, וכי איך אפשר לדבקה בו, יש אוכלה, אומרת, אלא ללכת בדרכיו. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מי אמר לחזן שאלוקים הוא חנון ורחום? מי אמר לכם שאלוקים הוא חנון ורחום? כתוב בתורה, השם, השם, כן, רחום וחנון. נכון? אבל אם לא היה כתוב את פסוק הזה, בעיניכם הוא אל רחום וחנון? למה? אני מסתכל בעולם, ולא תמיד אני רואה את זה. אני לא יודע בנות כמה אתם, אבל לפני חודשיים וחצי היה איזה גיהנום שבלתי נתפס פה עלי אדמות בו. מדינת ישראל, הזוועה צפה לרגע לכמה שעות וחדרה אל תוך מחוזותינו. מי אמר שהשם רחום וחנון? מי אמר שכאלה שלא כל כך רואים את זה? שכאלה שמתווכחים את זה? שכאלה שחושבים שהעולם הוא אכזרי וקשה? יצא לכם פעם שיהיה לכם קצת קשה? לא יצא, אבל אתם מכירות מישהו שהיה לה קצת קשה? אז כתוב בפסוקים, בסדר, אבל אם אנחנו מאמינים בפסוקים, ברוך השם, כן, יגיעו מידות של רחמים. אז כתוב שהוא אל רחום וחנון וכפיים ורב חסד ואמת. אבל מי אמר, נכון, תראו, אני חושב שמה שכתוב פה יותר מכל, כתוב משהו ענק, כשמדברים על דעת האלוקים שבדרכי השם, ובכלל כשהתורה אומרת, והלכת בדרכיו, היא אומרת לך שאת יכולה לסמוך עלייך, שיש לך את היכולת לחשוף את הדרכים האלוקיות. עוד הרבה לפני שאת הולכת בדרכיו, אלוקים בוטח בך, ואלוקים אומר לך, את מספיק רצינית כדי לסרוב. זה לא פשוט לחשוף את דרכי השם. זה לא פשוט לחשוף דרך של אף אחד. מה הדרך של הרב קוק? אתם יודעות מה הדרך של הרב קוק? או מה הדרך של הרמב״ם? מה הדרך של רבי יהודה הלוי? אתם יודעות של רבי יהודה הלוי ולרמב״ם יש שיטות שונות, דרכים שונים. רש"י מסביר את הסוגיה, אני לא יודע איך. ותוסו מקשה על חמש קושיות. יש חמש מחלוקות בין רש"י ותוסו. זה לא חמש מחלוקות, זה עיקרון. רש"י מבין את גדר הדלקת נרות שבת בצורה אחת, ותוסו מבין בצורה אחרת. והנגזרת מההבנה הזאת היא שבחמש פעמים שונות יש לרש"י דרך, לא כל פעם הוא מגיע. נכון, גם אנחנו רוצים מסיעת שם, מסיעת שם זה דרך. דרך מאיפה לאיפה? מאיפה לאיפה מסיעת שרים? ממך אליו. איפה את נמצאת? זה לא משנה. יכול להיות שאת נביאה ויכול להיות שאת פושעת הכי גדולה בעולם. אבל מי שרוצה להיות בדרך, יש ספר כזה, ספר הדרכה. הדרכה זה דרך. ספר הדרכה קטן, קוראים מסילת שערים, הוא נותן לך אפשרות ליצור דרך. ואז איפה את נמצאת עכשיו? אני בדרך, אני על המסילה. לפעמים המסילה אומרת שאת בצומת הגוש. את לא אומרת אני בצומת הגוש, נכון? אני בדרך לירושלים. לפעמים את בזהירות, לפעמים בזריזות, לפעמים בנקיות. איפה אני? אני בדרך לבית אל. המסילה הזאת עולה לבית אל. אני נוכח פני השם. אם אנחנו רוצים לחיות ככה, במוצאי שבת, בהתחלה נמתנו, בתפילת ערבית תוספת, אומרים, ויהיו הבאים הימים ובאים לשלום, חסוכים מכל חטא ומנקים מכל עוון, ומדובקים ביראתך. עוד את זה, רב ציודי החוזר הזה הרבה פעמים את השם. לא כתוב שהימים יהיו דבוקים ליראתך, אלא מדובקים. מה ההבדל בין דבוקים למדובקים? מדובקים זה אחד לשני. כשלמישהו יש דרך בחיים, אז החיים שלו זה לא אוסף אינסופי של קטעים וחוויות ורגעים. יש דרך, הרב ציודי גם מאוד מאוד לא היה אוהב, ששואלים איפה אנחנו, אז אומרים בקטע הזה. זה ממש היה, יוצר לו חלחלה שאומרים קטע. כי קטע זה, בשביל ליצור קטעים, מה צריך לעשות? צריך לקטוע, נכון? זאת אומרת, איזה סעיף אנחנו, איזה פסקה אנחנו, איזה פרק אנחנו. מבט אחדותי כזה. אם יש לי עקרונות בחיים, יש לי דרך בחיים, אז אני עושה הרבה דברים בחיים, אבל כל מה שאני עושה בחיים נמדד לפי העקרונות האלה. ואז החיים שלי זה לא הרמה של דברים תלושים. עכשיו אני עושה ככה, אחר כך אני עושה ככה, אולי אחר כך אני אעשה אחרת, אולי בא לי, מתחשק לי, בראש לי, מעניין אותי, בעצם לא מעניין אותי. החיים נהיים איזה זיגזג שיש בו אולי הרבה רגעים מרגשים, אבל הכל תלוש, הכל מפורק, הכל מפורם. ואנחנו מבקשים מוצא שבת שיהיה ימים ובאים הקטן לפי שלום, מדובקים בירתך, שהיראה תהיה הדבק. כשיש תוכן של חיים, אז הכל... אז דרך זה אחדות, ובשביל להבין את הדרך שלך, נכון? זאת אומרת, אני מכירה את הדרך שלה לנקות את החדר. אני, לך יש דרך מיוחדת, אני לא יודע מה יש דרכים, זה אני... כדעת מה הדרך של רשי בסוגיה, צריכה מה לעשות? צריכה ללמוד טוב את הסוגיה, ולדעת שיש הרבה פתרונות. ורשי בחר בזה, את צריכה להיות רצינית, צריכה להבין את רשי. רוצה להבין את... אני מכירה את הסגנון של השירים של זלדה, אני מכירה את זה. לא יכול להיות, זה מישהו אחר כתב, כי זה לא... להכיר דרך של מישהו זה אומר להכיר אותו לעומק. להכיר אותו לעומק. לא לכל אחד יש דרך, רוב האנשים אין להם דרך. רוב האנשים כאלה, אומרים ככה. נכון, יש סקרים בעיתונים, כל פעם מפרסמים סקרים. אני לא... יכול להקל את זה שכל כך הרבה אנשים שמשנים את הדעות שלהם כל חודש. פעם אחת יש לי, אין מנדטים, אחרי זה עובר לי, זה מנדטים. זה חיים כמו איזה תרעת רוח. אומרים ככה בחדשות, אז הם מצביעים לי. אומרים לכם, מצביעים ככה, איזה זיגזגיות כזאת, משהו. תלוש, משהו רופף, משהו חסר, אין שורשים, אין שורשים. אז דרך זה למצוא שורשים, למצוא עיקרון, למצוא איזה משהו שהוא קו מנחה. ואז החיים שלך יכולים להיות מאוד מעניינים, קוראים בהם המון דברים, חלק גדול לא מתכנת, אבל גם כשאת לא מתכנת, את לא מופתעת, כי יש לך עיקרון, איך את ניגשת לתחנה הזאת בחיים, שימים שמחים, ימים יותר שמחים, אבל זה נושא לפי עיקרון הזה, אז לאלוקים יש דרכים. ושוב, הסיפור היותר גדול הוא שאלוקים אומר לך, את יכולה להיפגש בזה, אבל צריכה להשקיע, לא בצורה ילדותית. כי בצורה ילדותית אפשר לתלוש כתב ולהגיד, העולם הזה עיוור והעולם הזה רשע ויש בו בעיות. אפשר להגיד כמו טוק, כי כתוב הפסוק אלה חום וחמם, אפשר ליצור עיניים כאלה. למשל, שער הבחינה בחובות הלבבות עוזר מאוד ליצור עיניים כאלה. מסתכלים. אם אני עסוק תמיד באגו שלי, ואני חושב שכולם חייבים לי הכל, ושום אסור שיכאב לי משהו, ואסור שתהיה לי בעיה, אז אני לא מסוגל לפתח מבט על אלוקים, נכון? כי הכל חייב לי לתקתק. אני אטום ואדיש לחלוטין לזה שמישהו פה גם לא יתייחס. יש מבט יותר בוגר, יותר מרחבי. אז אפשר להתחיל לזהות את זה שהשם רחום וחנון. זה היה עצוב אם ידע שהוא רחום וחנון רק בגלל ש... זה כתוב בפסוק, גם חוויית החיים שלי הכל דפוק וכל מגדי, ולא מבין למה לא בחרו בי ולא מצליח לי, ואני נעלב, כי למרו שלא זכיתי מקום ראשון. וכמובן אני חייב לזכות מקום ראשון בכל המקומות שאני מתייחס אליהם. אז יש אלוקים דרכים, אפשר למצוא את הדרכים שלו. אמרתי, למשל עם עם ישראל, עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא מתנהג עם ישראל, איך אלוקים ברא את העולם? אנחנו יודעים שאלוקים ברא את העולם בעיקר בסבלנות. לפני כמה שנים אלוקים ברא את העולם? יש שתי דעות, דעה אחת זה 5,784. והדעה השנייה זה 13 מיליארד ו-700 מיליון שנים בערך. 13.7. אני טועה בחצי מיליארד, אבל ביני וביניכם חצי מיליארד שנים זה לא. כל כך נורא, זה לא אני טועה, זה התיאוריות. אז בכל מקרה, לברוא עולם, תראו, גם אם העולם נברא לפני 5,784 שנים, אלוקים ברא לפני 5,784 שנים, עולם שנראה, זה כמו שאת מציירת ציור של אישה זקנה. את ציירת את הציור הזה עכשיו, בין כמה הציור הזה? בין דקה, נכון? ומה מצויר בציור הזה? אישה זקנה, בת 94, נכון? אז גם אלוקים ברא את העולם לפני 5,784, הוא ברא עולם שנראה בגיל, איזה גיל? 13.7 מיליארד שנים. משום שבודקים את הגיאולוגיה ואת הפיזיקה ואת הביולוגיה, את האבולוציה, זה נראה, כי נכון, יש המון מאובנים. עוד שהמאובנים נבראו לפני 5,784. כדור הארץ בנוי משכבות, שכבות, כדי ליצור שכבה צריך מאות אלפי שנים, ויש המון המון שכבות כאן, נכון? שכל נראה שאיזה משהו אחר שקע והיה עידן אחר וכו'. אתם מוצאות באזור מכתש רמון המון קונחיות של חלזונות ימיים, של דגים. אז יכול להיות, אדם נורא יגיד, זה נראה שהיה פה ים לפני כמה עשרות מיליוני שנים. אז יכול להיות שלא היה שם ים ואלוקים ברא מאובנים של דגים. אז כמו שאלוקים ברא עולם שנראה בין... 13.7 מיליארד שנים פחות 5,784. אז זה נראה, אלוקים רצה שנחשוב, שנתחיל ללמוד ולהבין אותו. שהעולם הזה מאוד מבוגר. ובשביל שהעולם יהיה מבוגר, אז יש אלוקים הרבה סבלנות. אתם יודעות שבמשך 2 מיליארד שנים, ככה תיאוריות, אבל זה מאוד מסתבר, אומרות שאחוז החמצן באטמוספירה, בירדי שנים הראשונים, היה מאוד מאוד נמוך. ואחוז הסידן והפחמן היה מאוד מאוד גבוה. וכשאחוז חמצן נמוך, אז יצורים לא יכולים להתפתח, כי יצורים, הדלק שלנו זה חמצן. אם יש מעט חמצן, זה כמו תמציא מכוניות עם מעט מאוד דלק, זה יכול להיות כאלה קטנטניות, נכון? אבל יש 2 מיליארד שנים ככה, אומרים מה. ויש לזה הרבה תימוכים, אני אגיד לכם משהו, האוקיינוסים של כדור הארץ היו מלאות ביצורים מיקרוסקופיים שקוראים להם כחוליות בעברית. לא זוכר איך קוראים לזה בלטינית, זה לא משנה. והיו מסה מדהימה, והם ספחו אל הגוף שלהם סידן ופחמן מהאטמוספירה. כל סלעי הגיר, סלעי הקורקר שיש בכדור הארץ, זה הם, זה השילון שלהם. כל סלעי גיר, אתם תראו את סלעי גיר, אתם פגשתם עוד? זה חלק גדול מישור החוף, ודאי כולו, כל אנגליה זה סלעי גיר, זה ליד חופים, זה הסלעים שנשברים יחסית בקלות. זה שאפשר לצייר איתם לפעמים, זה לבן, לפעמים זה מנוכלך. כל זה עשוי ממיליארדי מיליארדי מיליארדי שלדים מיקרוסקופיים של ככה הם אספו מהאטמוספירה ואז מה? ואז אחוז החמצן. כדי לעשות את זה צריך בערך 2 מיליארד שנים, אחוז החמצן נהיה הרבה יותר גבוה, נהיה 20%. כשאחוז החמצן נהיה 20%, זה יכול להתפתח יצורים הרבה יותר גדולים והרבה יותר חזקים. אז 2 מיליארד שנים זה הרבה, אתם יודעות? כמה זה 2 מיליארד? זה מספרים בלתי נתפסים. זה... מיליארד זה 1,000 מיליון, מיליון זה הרבה. אבל 2 מיליארד שנים, שנה זה הרבה. כמה שנים יש לכם בקריירה שלכם? זה עוד חסר לכם הרבה. להגיע, זה, 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 זה זמן בלתי נתפס, זה נראה כאילו כך אלוקים ברא את העולם, 2 מיליארד שנים, שזה נראה סתם, כאילו כלום לא קורה, לא מעניין לכחוליות האלה, לא מספרות סיפורים, לא שרות שירים, לא מפרט שם. אבל כדי שבסופו של דבר תיברא בחורה שאומרת תהילים, אתה צריך ליצור איזה תהליכים כאלה, זה פרט שולי באיך אלוקים ברא את העולם, אלוקים ברא את העולם בתהליכים, בסבלנות. אז חלק מלך בדרכי השם זה תהליכים, סבלנות. מתי יש לך סבלנות? סבלנות זה כשיש לך אמונה, יש לך יד. את מאמינה בטוב, את מאמינה שזה הולך, זה לא סתם בזמן. איפה רואים את אלוקים בעוד מקומות גאולתן של ישראל? גאולתן של ישראל יש כאלה שנורא נורא רצו שפתאום יבוא פיצוץ, יבוא איזה איש מאוד מאוד צדיק עם זקן ארוך ויגיד אני המשיח. אז בא איש אחד עם זקן מאוד ארוך. אבל הוא לא היה נראה כזה רבי גדול. ממש לא. חוץ מזקן ארוך, לא היה לו סממנים דתיים. הוא גדל משפחה מהמתבוללת וכמעט לא הבין שום דבר. והוא זה שהיה חוזה מדינת היהודים. זה מאחזה מאוד. אומרים שראו אותו בעזה. קיבלתם את התמונה שלו? הבן של אפי, כן. אבל הוא נראה מזווית מסוימת כמו הרצל, זה לא משנה. אבל הרב זצ"ל ראו אותו בעזה. בהחלט. שקוף, רק מי ש... טוב, נחזור לדעת אלוקים. שאתם רוצות בעצם לדבר על התמונה הזאת, זה יותר מעניין. עם הטלפון. ברוך השם, עכשיו השיעור יהיה מובן. אז נו, חתכתם לי את החוט. דרכי השם. אז הגאולה לא הגיעה בזבנג כזה. היה נורא נחמד. אנחנו מצפים בכל רגע לאיזה זבנג. יש כמה זבנגים בעזה עכשיו. מזדבגים לגמרי על המוח הקטן שלהם והמכוער שלהם. אבל יש עוד כמה דברים ש... ולוקים זה הולך ככה, לאט לאט. זה בכלל לא לאט, אני יודעת, זה בטילים. אם את רוצה... מה המרחק מפה לשם, אתם יודעות? נכון. תשובה מדויקת. הרבה מאוד. אם תצליחי להגיע לשם באלף שנה, סימן שאת טסה במהירות מטורפת, בלתי נתפסת. אם את רוצה ללכת במהירות האור, תעשי את זה ב-13 דקות, אבל באומת האור לא מעשי. אם תטוסי במהירות של מאות אלפי קילומטר בשעה, את תצליחי לעשות את זה באלף שנה, אולי. אם תצליחי להגיע שם, זה טילים, אז זה אלף שנה, בסדר, יש דברים שלוקחים הרבה זמן, אבל זה לא בגלל שאת עושה את זה לאט. את עושה את זה בשיא המהירות. בשיא המהירות, זה לוקח הרבה זמן. שלהיות תמיד חכם, לדעת ש"ס בבלי בעיון, כמה זמן לוקח? אם מישהו רוצה לדעת ש"ס בבלי בעיון בטילים, כמה זמן זה לוקח? 40 שנה, 50 שנה, זה בטילים. זה לא, אפשר לעבור את ש"ס בבלי בדקה וחצי, תמידות? בדקתי, זה אפשרי. אבל צריך שהוא יהיה קטן כזה. שמים אותו על הרצפה, ואז עוברים. זה הולך בטילים. כך אפשר להביא את הגאולה בטילים, אפשר לתקן דברים, אפשר לשנות את האופי בטילים. אבל יש דברים שלוקחים הרבה זמן, לא בגלל שזה עצלנות, לא בגלל שזה בטלנות, כי זה דברים מאוד 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 עוצמתיים, זה המון המון תהליכים פנימיים, והוא לא מזה צמח, צומח בטילים, אז את לא רואה, אז מה אם את לא רואה? התהליכים הביוכימיים שבפנים הם מאוד מאוד מרתקים, הם אדירים. אז את צריכה סבלנות, אם בלי סבלנות צריך לראות. אנחנו מנסים לזהות מה דרכי השם. יש לנו עוד דרכי השם. יש לנו בערך 613 דרכים להשם. אם נגיד שכל מצווה יש בה גם אידיאל אלוקי, וכל מצווה יש בה גם דרך אלוקית. זאת אומרת, אם נגיד שהמצוות הן פקודות, הוראות טכניות, תעשי כך וכך, תעשי כך וכך, אז אין שם לא אידיאל ולא דרך, נכון? אבל אם ננסה להקשיב למצוות, לא רק לקיים אותן, לחשוב עליהן, להתחבר אליהן, לשמוע את המנגינה שלהן, אז כל מצווה מספרת לי הרבה יותר מאשר רואה טכנית, נכון? את יכולה להדליק נר חנוכה וחנוכה והדליק, אבל יש מצווה להדליק נרות. רגע, תקשיבי, זה מצווה דרבנן, אבל לא נורא. אני חושב שאני את המצווה. מה זה אומר? למה כל כך חשוב הניצחון של המכבים הלבנים? איך היה הניצחון? למה הנס היה דווקא לא קשור לניצחון? ניצחו בלי נס, נכון? ורק אחרי הניצחון, ולמה זה כל כך חשוב שיש שמן טהור? ומה יקרה אם לא יש שמן טהור? מה הבעיה? אפשר להקשיב למצווה, גם מה האלוקים רוצה, גם איך הוא עושה את זה, איך הוא עושה. אפשר לקבל מצוות בתור הוראות, ואפשר להתייחס למצוות. זה חלק של התורה שאנחנו לא כל כך נגענו בו בגלות. חלק שנקרא טעמי מצוות. נגענו בו בצורה מאוד מוחלטת, וגם היום כשנוגעים וחוזרים לארץ, אז גם כן כמעט לא נוגעים. זה חלק שהרב קוק מדבר עליו הרבה, המקובלים מדברים עליו הרבה, אבל החזרה היא מאוד לא פשוטה, לזהות מה האלוקים רוצה בתוך המצוות. בערך מתקומת החסידות, מהתחלת הופעת החסידות, אז התחילו לדבר הרבה על טעמי מצוות של הזמן גרמה. זאת אומרת, התחילו לעסוק הרבה בפסח ובסוכות ובשבועות ובחנוכה ופורים, משום שאצל הרבי היו באים לפרשת שבוע, לא מדבר על פרשת שבוע, ואם היה חגים אז לא מדבר על החג. אז כל ספרי החסידות שאתם מכירות, נכון? מכירות ספרי חסידות? שפת אמת. משמואל, לא יודע מה אתם לומדות פה, נתיבות שלום. הכל מסודר לפי החגים, ובזכות זה לפני כמה מאות שנים כל עם ישראל התחיל להתעסק גם במצוות, טעמי מצוות. טעמי מצוות זה מה שאת לומדת לכם. אבל לא רק לזה. טעמי מצוות זה מה שעושה את המצוות טעים. מה זה טעים? טעים זה את מתחברת לזה. את לא רק עושה במסורת הנפש בין האמונות. הקפידו מאוד 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 על קיום מצוות, גם לי ידעת עם מצוות. ככל שהגאולה באופק יותר זורחת, אז אפשר כבר לזהות במצוות איך יש בהם משהו הרבה יותר עמוק, משהו הרבה יותר חי. אבל זה מקצוע שהוא בתחילת הדרך, כי לדעת דרכי השם צריך, בשביל לדעת הדרכים שלך, מי שצריכה להכיר אותך טוב, היא לא מכירה אותך טוב ומתחילה להודיע שאת, אז זה סתם קשקוש, זה סתם לא רציני. אבל כן, את יכולה לדעת את דרכי השם. בדרכי השם יש דעת השם. בדרכי השם יש דעת אלוקים. זאת אומרת שמזהים דרכים של מישהו אז מתחברים אליו, אלא אם כן הדרכים שלו הם דרכים רעות. אפשר להתחבר, אפשר לחיות, אפשר גם אני הולך בדרכי השם. כשאת מזהה את הדרכים של השם, אז גם הדרכים שלך. אז בתוך כל מצווה יש דרכי השם. שוב, זה מקצוע שהוא הולך ומתפתח ומסתרים. אנחנו לא רק עושים, לא רק עושים, יש שם איזה מסר, יש שם משמעות, לחפש את זה, לחפש את זה, להאמין בזה. לא כאל מסכנה, כן, אנחנו עושים קודם כל, נעשה ונשמע, נעשה ונשמע פרושה דבר שני, אמנות של התורה היא לא תלויה בזה ששמענו, הקשבנו, לשמוע זה להתחבר. אבל יש בדרכי השם, דרכי השם ניסיים ונצחיים שעומדים מעל לכל גבול, לכל מסגר, מסגר בצמצום של זמן ומקום. כי יש הרבה דרכים, שיטות, שבסוף הכל קורס ונגמר ומשתנה, והייתי בגיל הזה ועכשיו אני ככה, וזה לא מתאים פה וזה לא מתאים שם. אבל דרכי השם הם נכונים עוד 1,000 שנה ולפני 1,000 שנה. זה לא שייך לטרנד ולגל ול... אופנה ומה עכשיו מתאים ומה עכשיו נעים. זה משהו כזה עקרוני. אם יש לך דברים חשובים בחיים, לצרוך תקשורת זה לצרוך תוצרים שעבדו עליהם כמה שעות בזמן החונכון. זה נורא מעניין. בדרך כלל זה תמונות ופיצוצים ובדיחות וכל מיני אנשים שאומרים דברים מאוד בכותרות מרישות. אבל להתרגל בחיים לצרוך חומרים שעבדו עליהם יותר. לא רק עיתונאים כתבו את זה, אלא ספרים שמישהו ישב עליהם כמה שנים. ספרים שכן, זה דורש הרבה יותר השקעה. ואדם רציני הוא בונה בחיים שלו גם דברים שיש להם סבלנות, שהם נכונים, לא רק עכשיו, נכונים. המהר"ל, כמה זמן המהר"ל כתב את הספרים שלו? אתם יודעות? הוא כתב את כל הספרים שלו בגיל 90 ומשהו. זאת אומרת, הוא ישב על הדברים האלה. 80 שנה, 70 ומשהו שנה, הרב ליכטנשטיין, זה צעיר ישיבת הגוש, הוציאו את כל הספרים שלו בגיל 80. אז מישהו שאל אותו, למה אתה הוצאת את כל הספרים בגיל 80? אז הוא אמר, כי חשבתי שאולי לא יהיה לי הרבה זמן, אז לא הייתה לי ברירה. הוא מתכוון שאל אותו, למה חיכית בגיל 80? הוא אמר, הייתי מחכה מבחינתי עוד 40 שנה, אבל... אם רוצים להוציא משהו רציני, משהו מהותי, משהו שישאר לדורות, אז אם תסתכלו על הזיכרון של הסרטונים שלכם בוואטסאפ מלפני חודשיים, אז כנראה הם לא מעניינים כבר, נכון? לא תמחזרו את זה כנראה. אז דרכי השם הם ניסיים ונצחיים. להיות טוב למישהו זה לא עכשיו בא לי, עכשיו לא בא לי. כתוב בראשונים, רשעים כל ימיהם מלאים חרטות. מה זה חרטות? עכשיו ככה, ועכשיו אחרת, ועוף, ונחס, ולמה ככה, ולמה לא רציתי, והוא מקנה בזה, והוא מקנה בזה. כשיש עקרונות בחיים, אז את יציבה, את מוגנת, את עוצמתית, יש לך, איך כתוב? אשרי שלא הלך בסוף השם, ודרך אתם למדנו עכשיו עצמם להשם, כי מתורד השם חצוף, תורתו יגמה ולילה, והיה כעת שתול על פלגי מים. ואשר פריו איתו בידו, ועליהו לא יבול, והלוואי שלך שורשיו. אז למה בנות באות למדרשה, אני חושב? רק בשביל לשלח שורשים. אתן לא נוגעות בקצה של הקצה של התורה. התורה היא הרבה יותר גדולה מה שתספיקו ללמוד ב-1,000 שנות מדרשה. הרבה יותר גדולה. אבל מה אתן מפתחות במדרשה? אני חושב, מפתחות. הגעתם עם זה מקודם, זה הרבה יותר מעצים את השורשים. כשאדם בא, בחור בא לישיבה, בא למדרשה, אז על יובל ישלח שורשיו. שורשים זה לפתח דרכים, לפתח עקרונות, לפתח רצונות. יש, אני לא יודע איך זה במדרשה, אני יודע איך זה בישיבה, בסדר? יש חבר'ה שבאים לישיבה, ואין להם כל כך כוח ללמוד, ולא לסכם שיעורים, ולא להגיע. אבל הם מאוד מאוד משתנים. למה משתנים? כי הם באווירה נורא טובה, ובסגרת מאוד טובה. אז הם באים בישיבה שנתיים ונהיים דוסים ומפסיקים לעשות כל מיני דברים שהם עושים, כי הם מאוד מאוד משפיעים חברתית. במקום הרבה יותר טוב, ואז הם מתגייסים לצבא. ומה קורה להם? מה שקורה להם בישיבה. מה? הם משפיעים חברתית. אז לאט לאט הם משפיעים חברתית מהסביבה החדשה. זה לא בדיוק שלושה סדרי בוקר בצבא, אתם יודעות. לומדים קצת פחות בצבא. אז כמו שמושפעים מהישיבה, אז הם מושפעו בצבא. זרמו כזה, חבר'ה שזורמים, מתוקים כאלה, בכל מקום מושפעים. ואז אחרי 3 שנים בצבא, מה קרה לו? ברוך השם, אם הוא היה מתגייס ישר לצבא, אז הוא היה מי יודע איפה. הוא הגיע לישיבה, הגיע לצבא, והתאזן פחות או יותר. הוא יותר טוב מאיך שהוא היה בשמינית, בכללי, ישיבה יותר משפיעה מצבא. אז הוא הגיע לאיזה איזון כזה. אבל יש מי שהולך לישיבה ו... ונותן בראש, ונלחם, ומשקיע. הוא גם מושפע חברתית, כי גם נחמד בישיבה חברתית, וגם נהנה. הוא גם נלחם, הוא נלחם לבנות את השורשים שלו. הוא לא רק בונה על השפעה חברתית, ואז כשהוא עוזב את הישיבה, זה סיפור על ישיבה, זה לא סיפור על מדרשה. ואז כשהוא עוזב את הישיבה, אז בטח שהוא מושפע, אבל הוא בנה בחיים הרבה פחות על השפעה. אין מי שלא מושפע, אבל ההשפעה הסביבתית, הייתה חלק הרבה פחות דומיננטי, אז יש לו דרך, מי שבנה לו דרך. מי שהיה מוכן לסבול גם במדרשה, גם בישיבה, מי שמוכן היה להילחם, מי שהיה מוכן לישון פחות ממה שהוא רוצה, וגם ללכת למקומות שאולי פחות מעניינים אותו שיעורים, אבל בשכל הוא מבין שזה חשוב. הוא לא עושה טובה לאף אחד, ואתם לא לומדות בשביל אף אחד, וזה לא מעניין פה, ואין פה ציונים, וגם להיות פה בלי להיכנס שיעור אחד, זה בטח משפיע הרבה. אם אנחנו מדברים על דרכי השם, זה אחד מדרכי השם, של יגעת ומצאת, של תאמין. שכשאנחנו נלחמים על משהו, אז אנחנו בונים בתוכנו שורשים. שורשים זה משהו מתחת לאדמה. אחרי זה את מחליפה חברה, אבל זה את. זה את, את לא... את לא חולפת עם הרוח. את לא שקית ניילון שסתם עפה ברוח. ראיתם פעם שקית ניילון שעפה ברוח? אם את לא מזהה, את יכולה לחשוב שזה יצור עצמאי חי. היא קופצת לפה, היא קופצת שם, עושה רוח. זה נראה ממש אנרגטית, זה נראה ממש דינמי. אמרתי לכם את השיטה שלי, איך תופסים כיפה? זה לא כך מעניין אתכם, כי אין לכם כיפה. אבל בנים נתקלים בעיה מאוד קשה, כשיש רוח, לפעמים הרוח מעיפה את הכיפה. אני אשתף אתכם בחוויה של בנים, שבדרך כלל מתביישים להגיד את זה, אבל אני אחשוף אתכם את זה. הרוח מעיפה לי את הכיפה מעל הראש, ואז אני הולך לכיפה, מתכופף, טח! הרוח מעיפה עוד פעם. ואז אני אומר, מה אני אעשה? זה גם בעיה ללכת 400 בכיפה. אז אני הולך, 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 לאט, מגיע, טח! הרוח מעיפה עוד פעם, זה ממש משגיע. אז יש לי דרך, יש לי שיטה. אני מתכוון לחתום על זה, פטנט, הבינתיים יש שיטה כזאת. איך, מה אני עושה? אני לא יודע לשרוק. אני מפזם שיר כזה, מנגינה כלילה, ואני הולך כאילו סתם. כאילו סתם, אני הולך ליד כזה, ליד הכיפה, ובלי שהיא שמה לב, טח, אני קופץ עליה. למה אתם צוחקות? זה עובד מצוין, אתם עושים את זה. והיא לחודה, שמה השטויות האלה שאני מדבר עכשיו? בגלל שאנחנו לפעמים גם כן נעים ברוח, כמו הכיפה הזאת, ונראה לנו שוואו, מטורף. אתם יודעות מה זה יוטיוב? ראיתם פעם? אתם לא יודעות מה זה? יש שם סרטים. ראיתם סרטים? לא יצא לכם. איזה סרט ראיתם? יש שני סרטים מאוד טובים. אחד זה עשרת הדיברות, כדאי לכם לראות. ויש סרט מפחיד שקוראים לו עשרת בני המן, זה פחות. אבל אני אגיד לכם עכשיו יותר רציני, אני אנסה להיות. יש ביוטיוב דברים מטורפים, בסדר, נו, אז הוא קפץ ועשה ארבע סלטות עם הגלשן שלו, והחתול קפץ על הכלב, ואל תשאלו מה קרה, וכולם שלחו, וזה ויראלי, וזה יור, אבל זה חולף עם אז, כמו השקית, זה כמו הכיפה הזאת. הכיפה הזאת לפעמים נראית לך שיצור חי שבא לעצבן אותך. גם לבנות יש דברים כאלה בטח, נכון? אבל זה לא, נו, כל האקשן, זה מי אמר, יור, אין איזה שורשים, אין איזה דרך. סתם, הוא מצחיק, וזה היה בסדר. זה נחמד, לא, לא, זה לא עובר, אז בסדר, נחמד. אפשר לראות את הסרטים, זה מצחיק לפעמים. מותר לצחוק לפעמים, זה בסדר גמור, אנחנו לא צריכים להיות מסכנים. אבל זה לא טעם החיים. לבנות חיים זה לבנות דרך. יש לי דרך, יש לי עיקרון. יש לי עיקרון, ואז מה אני עושה כשיש לי דרך? אני הולך בדרך. אם אין לי עיקרון, לאן אני הולך? לאן אני הולך? לאן הכדור מתגלגל? לאן הוא מתגלגל? איפה שיש השטח עקום, איפה שנוח לו, לשם הוא מתגלגל. אז אם את רוצה להיות כמו כדור, את תתגלגלי לאן שנוח לך. האם יש לך דרך? לא, את אומרת לא. למי את אומרת? לעצמך. אם את יודעת להגיד לעצמך, זה קשה להגיד. יותר נוח לי להימשך לפה, ויותר... אבל יש לי עיקרון. אם יש עיקרון, אם אין עיקרון, אין עיקרון. בעזרת השם, יום יבוא וקרוב היום שבו תקמנה בית בישראל. נכון, אמרתי לכם את זה בטח 100 פעמים, אני אגיד את זה עוד 100 פעמים. ותפגשו בחור מאוד נחמד. וצדיק. מי תפגשו בחור מאוד צדיק. אבל, אחת השאלות הגדולות שתשאלו את עצמכם זה אם הוא יודע להגיד לא לעצמו. ובשפה אחרת, איך קוראים לזה? הוא יודע לדחות סיפוקים. יש אנשים מקסימים, טובים, אידיאליסטים, מתוקים, שלא יודעים להגיד לעצמם לא. למה הם טובים? כי יש להם לב טוב. למה הם מקסימים? כי הם מקסימים. אבל אין להם דרך. ואם אין להם דרך, הם לא יודעים להגיד לעצמם לא. ומי שלא יודע להגיד לעצמו לא, הוא מפלצת. כמה שהוא חמוד וכמה שהוא נחמד, הוא מפלצת, השם ישמור. אפשר לתקן, אפשר לחזור בתשובה. אבל חלק מתהליך ההתבגרות שלנו זה לדחות סיפוקים. ומי שלא יודע לדחות סיפוקים, אז מישהו אשם. יש לו, מה לעשות לו? אז מישהו אשם, מי אשם? זה לא מי אשם, זה מי אשם מה? מי שהכי קרוב. אז יכול להיות מקסים ומתוק וטוב לב, אבל כי זה נוח לו, זה מתאים לו, הוא באמת לב טוב. זה לא מספיק שאנחנו לב טוב. אני השאלה אם יש לי עיקרון, השאלה אם יש לי החלטות, השאלה אם אני יודע לסבול למענם, השאלה אם אני יודע לבלוע, השאלה אם אני יודע לשלם מחירים. אז זה, לאלוקים יש דרכים. ואפשר להיפגש עם אלוקים אם הולכים בדרכיו. יש פה שתי צורות מפגש עם אלוקים, אז הסתיים השיעור, נכון? אבל יכול להיות שהוא לא מופיע בגלל ה... גם ניתן להם לנשום בין שיעור לשיעור. כל טוב, תודה רבה.